שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף קוף י' במסכת סנהדרין. נתחיל ברבע התחתון של העמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק באלו שאין להם חלק לעולם הבא, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים, וזה לגבי המרגלים, קורח ועדתו ומתי מדבר. אז החלק הראשון זה מאוד קצר לגבי המרגלים, מה המקור שאין להם חלק לעולם הבא? כי כתוב, וימותו אנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה, ודורשים שוימותו זה מיטה רגילה בעולם הזה, וזה שאחרי זה כתוב גם במגפה, זה לומר שמתים גם לעולם הבא, ועד כאן בעצם החלק הראשון. החלק השני זה שגם לעדת קורח אין חלק לעולם הבא, זה יהיה החלק המרכזי להיום עד סוף עמוד א', ואת זה נחלק לעשרה סעיפים. הסעיף הראשון זה שנראה שתי ברייתות שבהם יש בעצם מחלוקת, האם באמת אין להם חלק לעולם הבא. רבי עקיבא אומר שאין להם, אבל רבי אליעזר ורבי יהודה בן בתירא אומרים שיש, ועכשיו נראה מה המקור לכל דעה. אז רבי עקיבא שאומר שאין, הוא גם לומד את זה מכפלות, כי כתוב, ותחס עליהם הארץ, זה מיטה רגילה בעולם הזה, ויובדו מתוך הקהל, זה לעולם הבא. זה רבי עקיבא, לעומת זאת כאמור, שתי דעות שיש להם חלק. רבי אליעזר לומד את זה מזה שכתוב, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, הם לא נשארים שם, אלא יש להם חלק. ורבי יהודה בן בתירא לומד את זה מתהילים, תהיתי כסה עובד, בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי, וכיוון שעדת קורח גם כן לא שכחו את המצוות, כי הרי נאמר להם, כי כל העדה כולם קדושים, אז השם יבקש גם אותם. כמו שמבקשים עבדה ויש להם חלק לעולם הבא, ועד כאן הסעיף הראשון, ומכאן ועד סוף החלק אנחנו פשוט נראה אוסף של דרשות ודיונים שקשורים לקורח ועדתו. אז הסעיף השני זה דרשות על השמות בפרשייה. אז נתחיל עם קורח. כתוב ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. מה דורשים על זה? אז ויקח, אומר יש לקיש, שהוא לקח מקח רע לעצמו, כי הוא קנה את התומכים שלו בכסף, וזה היה עסקה די גרועה. קורח מלשון קרחת, כלומר משהו שאין אותו, שהוא גרם לקורחה בעם ישראל שמתו הרבה אנשים, ובן יצהר זה מלשון צהריים שהשמש מאוד חמה, כך הוא הרתיח והכעיס אליו את כל העולם, ובן קהת זה מלשון שהוא הקהה את שיני מולידיו, כלומר צייר את האבות שלו, ובן לוי זה שהוא נעשה בן לוויה לגיהנום, שכל העדה שלו ליוו אותו לגיהנום והוא ליווה אותם. זה לגבי קורח. ולמה לא הוזכר גם בן לוי בן יעקב, ואז היה אפשר לדרוש שהוא עקב עצמו לגיהנום? עונה הגמרא, כי יעקב ביקש רחמים שלא יזכירו אותו בייחוס של קורח, ואגב גם לא בייחוס של המרגלים. עד כאן לגבי קורח. המשך הפסוק זה ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן. איך דורשים את זה? אז דתן דורשים שהוא עבר על דת אל, ואבירם דורשים שהוא עיבר עצמו מעשות תשובה. זה לגביהם. ולגבי און בן פלט, הגמרא עוד שנייה תאמר שאון בן פלט עצר ברגע האחרון ועשה תשובה, וממילא דורשים את השם שלו לטובה, וזה שאון מלשון ענינות, כלומר עצב, כלומר שהוא ישב בענינות ועשה תשובה, פלט שנעשו לו פלאות בזה שהוא ניצל, ובן ראובן שהוא בן שראה והבין ועשה תשובה. ואיך הוא עשה תשובה? אז האמת היא שזה שילוב שלו ושל אשתו. קודם כל אשתו התחילה בלשכנע אותו בזה שממילא הוא לא יהיה בראש, אז או שהוא יהיה מתחת למשה או מתחת לקורח, למה לא להיכנס לזה? וכנראה שהוא קצת השתכנע, אבל לא מספיק, ולכן היא השקטה אותו עד שהוא היה שיקור ונרדם, וישבה בפתח בלי כיסוי ראש. ואז כשבאו לקרוא לו, הוא עצמו ישן והם לא רצו להיכנס כי הייתה שם לא צנועה, וכך הם ויתרו עליו והוא ניצל. וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, אם כבר הזכרנו נשים בסיפור הזה, אז בניגוד לאשתו של און בן פלט שהציל אותו, אשתו של קורח דווקא השפיעה עליו לרעה, ואנחנו בשורה השנייה בקוף י' עמוד א', וזה שהיא זאת שהסיתה אותו למרוד. היא אמרה, תראה מה זה, משה לוקח לעצמו את המלוכה, לאח שלו נותן את הכהונה הגדולה, לבנים שלך נותן סגני כהונה, הכהנים לוקחים את התרומה, לוקחים תרומת מעשרת, הוא מגלח אתכם הלווים בשביל שיזלזלו בכם, הוא פשוט משחק בכם כמו חתיכת צועב. אמנם הוא עצמו גם מתגלח, אבל זה כי תמות נפשי עם פלישתים, הוא צריך לעשות גם לעצמו בשביל שזה איכשהו יתקבל. זה דבר אחד, הוא פשוט מזלזל בך ובכם הלווים. דבר שני, בהמשך לזה, הרי משה אומר שצריך לשים תחלת בבגד, כלומר ציצית. זה אומר שתחלת זה מכובד, אז למה הוא אומר רק חוט אחד? למה לא כל הבגד? אלא ברור שהוא לא רוצה באמת לכבד אתכם. אלה היו טענות של אשתו של קורח, ועל שתי אנשים, של און בן פלט ושל קורח, נאמר במשלי, חכמות נשים בנתה ביתה, זה אשתו של און בן פלט, ואיוולת בידיה תרסנו, זה אשתו של קורח, ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, בערך בשליש העליון של עמוד א', אנחנו ממשיכים לדרוש את הפסוקים בפרשיית קורח, זה במדבר ט"ז, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי ידע, קריאי מועד, אנשי שם, אז כל התיאורים האלו. אז זה שכתוב מבני ישראל, זה לומר שהם יהיו המיוחדים והחשובים שבעדה. זה שכתוב קריאי מועד, שהם יודעים לעבר את השנים, לקבוע חודשים, כלומר תלמידי חכמים. זה שכתוב אנשי שם, שהיה להם שם בכל העולם. זה היה פסוק ב', ונדלג לפסוק ד', וישמע משה ויפול על פניו. מה הוא שמע שגרם לו ליפול? מה שהפיל אותו זה שהוא הבין שהם חושדים בו על אשת איש, כמו שכתוב בתהילים קובב, פרק שמדבר על קורח, ויקנעו למשה במחנה, והם הפסיקו לחשוד בו רק שהוא לקח את האוהל ושם אותו מחוץ למחנה. זה היה פסוק ד', ועכשיו נדלג גדילו גדול לפסוק קפה, ויקום משה וילך אל דתן ואבירם. אומר יש לקיש, מכאן שאין מחזיקים במחלוקת, אפילו שמשה יודע שהוא צודק, הוא צריך להשפיל את עצמו וללכת אליהם, העיקר למנוע מחלוקת, כי כל מי שמחזיק במחלוקת, אז א', הוא עובר בלב, כמו שכתוב, ולא יהיה כקורח וחדתו, וב', הוא גם ראוי להצטרע, דורשים מזה מזה שכאן כתוב, כאשר דיבר השם ביד משה, וכתוב שהיד של משה נצטרעה, אז מי שמחזיק במחלוקת ראוי להיות מצורע. ועד כאן, הסעיף הרביעי, המשכנו בדרשות על הפסוקים של קורח. הסעיף החמישי, קצת מתחת לאמצע עמוד א', כיוון שדיברנו על קורח שחלק על המנהיגות של משה, נראה עוד חמישה דברים דומים לזה, וזה הדבר אחד, כל מי שחולק על מלכות בית דוד, ראוי להקישון החש, דורשים את זה מאדוניהו שמרד בדוד, וכתוב שם עם אבן הזוחלת, ועושים גזרה שווה מאם חמת זוחלי אפר, שזה מדבר על נחשים. זה היה הדבר הראשון. ארבעת הדברים האחרים הם קשורים לאדם שיוצא באיזשהו אופן נגד רבו, אז הדבר השני זה כל החולק על רבו כחולק על השכינה, כמו שכתוב לגבי קורח, בהצותם על השם, אפילו שהם חלקו רק על משה, זה נחשב כאילו שהם חלקו על השם. דבר שלישי, דומה, כל העושה מריבה עם רבו, אז גם כן, זה נחשב כעושה מריבה עם השכינה. את זה לומדים מבני ישראל שמתלוננים על משה, וזה נחשב כאילו התלוננו על השם, כמו שכתוב, הם המי מריבה שרב ובני ישראל את השם. דבר רביעי, כל המתרעם על רבו, אז גם כן, זה נחשב כאילו מתרעם על השכינה, כמו שכתוב, לא עלינו תלונותיכם, כי על השם. ודבר חמישי, כל המערהר אחר רבו, אז שוב, זה נחשב כאילו מערהר אחרי השכינה, כמו שכתוב, וידבר העם באלוקים ובמשה, כלומר הם מהררים אחרי משה, אבל בעצם גם מהררים אחרי השכינה. וזה היה הסעיף החמישי, ראינו כל מיני נוסחים לזה שאם אדם חולק על רבו, הוא בעצם חולק על השכינה. הסעיף השישי, בשליש התחתון של עמוד א', זה לגבי העשירות של קורח, ולגבי זה נראה שלושה דברים. דבר אחד, זה דרשה מפסוק בקוהלת, עושר שמור לבעליו לרעתו, העושר כנראה עלה לו לראש וגרם לו לכל זה, הוא גם משתמש בעושר בשביל לקנות תומכים, והתורה גם מדגישה שהארץ בלעה לא רק אותו, אלא גם את כל מה שהיה לו, ותבלעם וכולי, ואת כל היקום אשר ברגליהם, שהכוונה היא לממונות של אדם שמעמידו על רגליו, וכשהממון נבלע זה בעצם סמל לזה שהכל נפל, זה דבר ראשון. דבר שני, גודל העשירות שלו. אז אומר רבי לוי, שהיה לו 300 פרדות לבנות שהם לא סחבו את הכסף עצמו, אלא הם רק סחבו את המפתחות לבית הכנזים של הקורח, זה דבר שני. דבר שלישי, מה המקור לאושר שלו? אז היו 3 מטמוניות, כלומר, אוצרות שיוסף הטמין מכל הכסף שהוא הרוויח בשנות הרעב. אחת מהם התגלתה לקורח, מכאן העשירות שלו, אחת התגלתה לאנטונינוס, ואחת כנוזה ומחכה לצדיקים לעתיד לבוא. זה דבר שלישי לגבי אושר, ועד כאן הסעיף השישי. הסעיף השביעי זה איך קורח מת. עכשיו, לפני זה רק נזכיר שהיו בעצם 2 אנשים לאנשי קורח. דבר ראשון, האדמה בלעה את הדת קורח, ואחרי זה יצא אש והחלה את 250 איש. אז באיזה המיטות האלו קורח עצמו מת? אז כאן יש מחלוקת קיצונית בין רבי יוחנן לבין ברייתא. רבי יוחנן אומר שהוא לא מת לא בזה ולא בזה, אלא במגפה, לפי החתם סופר, במגפה שקרתה יום אחרי זה והרגה יותר מ-14,000 איש, קורח מת שם. אולי זה היה בשביל שהוא יוכל קודם כל לראות את כל המרד שלו נכשל, ורק אחרי זה שימות. בכל אופן, זה רבי יוחנן, לא בבלועים ולא בשרופים. לעומת זאת, בברייתא כתוב שהוא היה גם בזה וגם בזה. כלומר, הוא נשרף עם ה-250 איש, ואחרי זה הגופה התגלגלה אל הבור, ורק אחרי זה הבור נסתם, וכל צד מביא פסוקים לשיטתו, וזה היה הסעיף השביעי. הסעיף השמיני זה 2 דרשות של רבא שקשורות לטבע של העולם שגם מתערב פה בכל מה שנעשה עם קורח. דרשה ראשונה זה על פסוק בחבקוק, שמש ירח עמד זבולה לאור חיציך יהלכו, ודורש רבא שהכוונה היא שהשמש והירח עשו שביטה, הם עלו לרקיע שנקרא זבול, ששם הם לא מאירים, והם אמרו אנחנו לא מוכנים להעיר על העולם עד שהקדוש ברוך הוא יגן על כבודו של משה כנגד קורח. אבל הקדוש ברוך הוא הכריח אותם בכל זאת להעיר, וגם אמר להם בביקורת שהם קצת צבועים, הרי אנשים עובדים עבודה זרה כל הזמן ואתם לא מפסיקים להעיר, אז אם בכבודי, הקדוש ברוך הוא, אתם לא מוכרים, אז דווקא בכבודו של משה שהוא בשר ודם, פתאום נזכרתם למחות. זו דרשה ראשונה, וגמרה מהירה שגם בימינו הם בעצם לא רוצים להעיר והשם מכריח אותם. דרשה שנייה, לגבי מה שמשה אומר, ואם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה, מסבירה ושהוא אמר שאם יש כאן כבר פתח של גיהנום, הוא ייפתח ויבלע אותם, ואם אין כאן, אז הפתח יתקרב לכאן ויבלע אותם, כך ששוב הבריאה הפיזית מתערבת במה שנעשה כאן, ועד כאן הסעיף השמיני. הסעיף התשיעי לגבי קורח זה 4 שורות לפני סוף עמוד א', לגבי מה שכתוב בבמדבר כ"ו, ובני קורח לא מתו. איך הם לא מתו? דורש רבי שהם נפלו יחד עם כולם לבור לכיוון הגיהנום, אבל מקום התבצר להם בגיהנום, פתאום היה איזשהו מדף כזה, שעליו הם ישבו, והם נשארו שם ולא מתו, ושם הם אמרו שירה, לפי המערשה, הכוונה לתהילים פי ח', שיר מזמור לבני קורח, יש גם הסברים אחרים, זה הסעיף התשיעי. הסעיף העשירי והאחרון לגבי קורח זה שרבא בר בר חנה מספר שפעם אחת הוא הלך במדבר ואמר לו סוחר ישמעאלי אחד בוא אני אראה לך איפה קורח נבלע והם ראו מקום שבו יש שני נקבים באדמה ויוצא משם עשן והוא היה כל כך חם שאפילו צמר ששרו אותו במים הם שמו אותו מעל ומיד נחרח ואמר הישמעאלי תקשיב טוב מה אתה שומע והוא שמע מתוך החורים שהדת קורח אומרים שם משה ותורתו אמת ואנחנו בדעים והישמעאלי סיפר לו שמביאים אותם לכאן פעם ב-30 יום בשביל שוב להישרף וכל פעם הם חוזרים על אותו משפט ועד כאן הסעיף העשירי ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי שלעדת קורח אין חלק לעולם הבא. החלק השלישי והאחרון להיום זה בשורה השלישית בעמוד ב', זה יהיה קצר יותר, וזה שכאמור המשנה אמרה שגם לדור המדבר אין חלק לעולם הבא. ולגבי זה, כמו גם לגבי קורח, נראה שזה מחלוקת ונראה מה המקורת לכל צד. אז מצד אחד רבי עקיבא, ונראה שבהמשך גם רבי ישוע בן קורחה, אומרים שאין להם חלק, אבל מצד שני רבי ליעזר ורבי שמעון בן מנסיה ורבא בר בר חנה אומרים שיש להם. מה המקורות לכל צד? אז לצד שאין להם, רבי עקיבא מביא שני מקורות, אחד במדבר י' במדבר הזה יתמו ושם ימותו, יתמו זה בעולם הזה, וימותו זה גם לעולם הבא, ומקור שני בתהילים צדיקי כתוב אשר נשבעתי ואפי הם יבואון אל מנוחתי, שזה בא לומר שהם גם לא יבואו למנוחה בעולם הבא, זה המקור השני, אבל רבי לזר דוחה את זה בהמשך ואומר, אשר נשבעתי ואפי זה באפי נשבעתי, כלומר נשבעתי מתוך כעס, ולכן אני מבטל את השבועה, בכל אופן עד כאן שני המקורות לצד של רבי עקיבא שאין להם. מצד שני, לצד שיש להם, יש שלושה מקורות. מקור אחד מביא רבי ליעזר גם מתהילים, בפרק נון, כתוב, איספו לי חסידיי, קורתי וריתי עלי זבח, והוא מבין שהכוונה היא לדור המדבר, שהם קורתי זבח, הם קרתו ברית עם השם, עם קורבנות בהר סיני, ועליהם נאמר, איספו לי חסידיי, שהם עדיין חסידיו של השם, ויש להם חלק לעולם הבא. זה מקור ראשון. רבי ישוע בן קורחה דוחה את זה, כי לדעתו הפסוק מדבר על הצדיקים שיבואו אחרי הפסוק הזה, ולא מה שהיה לפני. מקור שני שיש להם חלק, זה של רבי שמעון בן מנסיה, שכתוב, ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, פדויי השם זה דור המדבר, שנפדה ונגאל ממצרים, והם עתידים לשוב לציון, כלומר יש להם חלק לעולם הבא. ומקור שלישי זה רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן שמביא מקור ואומר שהוא מתפלא שרבי עקיבא לא הביא את זה, וזה מהפסוק, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר וכולי. הפסוק בעצם אומר שהשם יגאל את עם ישראל בזכות דור יוצאי מצרים שלח אחרי השם במדבר, ואומר רבי יוחנן זה קל וחומר, אם השם יגאל בעתיד לבוא בזכות דור המדבר, אז דור המדבר עצמו לא כל שכן שיש לו חלק לעולם הבא, אלה שלושה מקורות לדעה שיש, ובזה הגענו למשנה באמצע עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראי. המשכנו היום לעסוק באלו שאין להם חלק לעולם הבא, וזה המרגלים, עדת קורח ודור המדבר. לגבי המרגלים ראינו את המקור לזה, וימותו במגפה, וימותו זה בעולם הזה, ובמגפה זה בעולם הבא. לגבי קורח ראינו 10 סעיפים. סעיף ראשון זה שבעצם זה מחלוקת, וראינו מקור לכל צד, אז מצד אחד רבי עקיבא אומר כמו המשנה שאין להם, כי כתוב ותחס עליהם הארץ, זה בעולם הזה, ויובדו מתוך הקהל, זה גם לעולם הבא. אבל גם רבי לזר וגם רבי יהודה בן בטר החולקים, רבי לזר לומד את זה מישם, המיתו מחיה מורית שאול ויעל, רבי יהודה בן בטר לומד את זה מתאיתי כסה עובד, בקש עבדך וכולי, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, ראינו דרשות על השמות והייחוסים של קורח ושל דתן בן אבירם, ולהבדיל גם על און בן פלט, שהוא בסוף עשה תשובה בזכות אשתו שקצת שכנעה אותו והרדימה אותו וישבה בחוסר צניעות מחוץ לעול בשביל שלא ייכנסו לקרוא לו. ובסעיף השלישי, אגב זה, ראינו שגם אשתו של קורח השפיעה ולראה היא זאת ששכנעה אותו שמשה לוקח לעצמו ולאחיו את כל הגדולה ומזלזל בשאר הלוויים, ועל שתי אנשים ראינו בסוף את הפסוק במשלי, חכמות נשים בנתה ואיתה זו אשתו של און בן פלט, ואיוולת בידיה תרסנו, זו אשתו של קורח, זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי המשכנו לדרוש את הפסוקים לגבי ה-250 איש, שהיו אנשים חשובים ותלמידי חכמים, ומשה נפל על פניו כשהוא שמע שהם חושדים בו על אשת איש, ושמשה הולך בעצמו לדתן ואבירם אפילו שהוא זה שצודק, בשביל לא להחזיק במחלוקת. ובסעיף החמישי דיברנו על מי שחולק על מלכות בית דוד, ועל מי שחולק על רבו, או עושה מריבה עם רבו, או מתרעם על רבו, או מהרהר אחרי רבו, שבכל המקרים האלו זה בעצם כאילו שהוא חולק או מהרהר וכולי, לא רק על רבו, אלא עם השכינה עצמה. ובסעיף השישי דיברנו על העשירות של קורח, קודם כל אמרנו עושר שמור לבעליו לרבו, הצהרתו זה קורח, ועל הגודל של השירות שהיו לו 300 פרדות שהחזיקו את המפתחות לבית האוצרות, והמקור להשירות היה מאחד מהאוצרות שיוסף החביא, עוד אחד מצא אנטונינוס ועוד אחד גנוז לצדיקים בעתיד לבוא. בסעיף השביעי ראינו איך קורח מת, שלפי רבי יוחנן הוא לא היה לא מן הבלועים ולא מן השרופים, אלא מת במגפה יום אחרי, לעומת זאת לפי הברייתא היה גם מהשרופים וגם מהבלועים, וכל אחד הביא מקורות לשיטה שלו. ובסעיף השמיני ראינו שתי דרשות של רבא שהעולם עצמו פיזית התערב בכל הסיפור הזה. דרשה ראשונה זה שהשמש והירח עשו שביטה, לא רצו להעיר לעולם עד שהשם תובע את עלבונו של משה רבנו, אבל השם הכריח אותם בכל זאת להעיר. ודרשה שנייה לגבי ואם בריאה עברה השם ופוצתה אדמה את פיה, שאם יש כאן פתח לגיהנום אז להשתמש בו, ואם אין אז הפתח יתקרב לכאן. זה היה הסעיף השמיני. סעיף תשיעי לגבי בני קורח, כתוב שהם לא מתו אלא נתבצר להם מקום בגיהנום והם ישבו עליו, ושם אמרו שירה אולי את תהילים פחת למנצח מזמור לבני קורח. וסעיף עשירי זה של רבא בר בחנה, מספר שישמעלי אחד הראה לו במדבר איזשהו מקום שבו יש נקבים שמשם יוצא השן, ושם בעצם בלועים עדת קורח, והם אומרים שם משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. וכל זה היה החלק השני של השיעור לגבי קורח. החלק השלישי היה לגבי מתי מדבר, האם להם יש חלק לעולם הבא, וגם כאן אמרנו שזה מחלוקת, שרבי עקיבא אומר שאין להם והוביל לזה שני מקורות, במדבר הזה איתם ושם ימותו, וגם אשר נשבעתי והפים יבואון אל מנוחתי, רבי אליעזר דחה את המקור השני. מצד שני, יש שלוש דעות שאומרים שיש להם, רבי אליעזר אומר מאיספו לי חסידיי קורתי בריתי, רבי שוב בן כוח הדוחה את זה, מקור שני רבי שמעון בן מנסי אומר ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה, ומקור שלישי רבא בר בחנה בשם רבי יוחנן מזכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך וכולי, אם השם זוכר הדור המדבר ובזכותם השם יציל אותנו בעתיד, אז קל וחומר שהם עצמם יש להם חלק לעולם הבא. כל טוב.